טוב, בואו נתחיל, בסדר? אפשר? אוקיי. אנחנו נמצאים במזמור ג' בתהילים. זה מזמור ש...
זה בטעות כתוב ד'
בדף. כתוב ד'?
כן,
כתוב ד'? אוי, זה טעות, כן. היה כתוב בטעות ב' ורציתי לתקן את זה לג' ואיפשהו נכתב ד', אז אני לא יודע. אז זה ג'. טוב, בואו נראה את המזמור. המזמור הזה מופיע גם בקריאת שמע על המיטה. תראו למה, לא שאני מתכוון להגיד שרק תשמעו ואז תרדמו, אז תקחו בחשבון. מה? מה זה? לא, לא, זה בסדר, זה בסדר גמור. אני צריך להסתובב קצת פה בתנך. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. השם מרבו צרי, רבים קמים עליי. רבים אומרים לנפשי, אין ישועת אלו ואלוקים סלע. ואתה השם מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. קולי אל השם אקרא ויענני מהר קודשו סלע. אני שכבתי וישנה, הקיצותי כי השם ישמחני. לא אירה מרבבות עם אשר סביב שטו עליי. קומה השם הושיעני אלוקיי, כי הקית את כל אויבי לכי שיני רשעים שיברת. להשם הישועה על עמך ברכתך סלע. אז בואו נסביר קודם כל פשט במזמור הזה. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו, זה אני דווקא אשאיר לסוף. השם מה רבו צרי, רבים קמים עליי. רבים אומרים לנפשי, אין ישועת אלו ואלוקים סלע. אז דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, מה רבו צרי? יש לי כל כך הרבה אויבים, כל כך הרבה צרים, מלשון להצר. רבים קמים עליי. רבים אומרים לנפשי, אין ישועת אלו ואלוקים סלע. אנחנו יודעים שהגמרא מביאה את זה, מסכת בבא מציעא, שלא סתם התנכלו לדוד המלך, אלא גם מבחינה רוחנית התנכלו לדוד המלך. זאת אומרת, עם כל הסיפור של בת שבע, כל מה שהיה שם, אז באו וטענו כנגדו שהוא חייב מיטה, הוא בעל אשת איש וכולי, ובכלל גם היו כאלה, עוד מעט אנחנו נראה שבאו והאשימו אותו בזה שהוא זה שגרם לנפילה של כל מלכות שאול, ובעצם הוא זה שהשם בהכל. בקיצור, מכל הכיוונים, רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועת אלו ואלוקים סלע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אלוקים זו מידת הדין, כן? הקדוש ברוך הוא דן אותך לנפילה, לא תהיה לך יותר ישועה. דוד המלך אומר, לעומת זאת, ואתה השם מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. כן, אני סומך עליך, אני בוטח בך שאתה מגן בעדי. כן, לא רק שאתה מגן בעדי, גם על הכבוד שלי. כבודי ומרים ראשי, אתה שומר על הכבוד שלי. קולי אל השם אקרא, אני קורא אליך, קורא לריבונו של עולם, ויענני מהר קודשו סלע. הקדוש ברוך הוא עונה לי מהר קודשו. מה זה הר קודשו? מה זה הר קודשו? מה?
בית המקדש.
בית המקדש, נכון. אמנם בית המקדש עדיין לא היה בנוי אז, אבל המקום של השראת השכינה. אני שכבתי ואישנה, הקיצותי כי השם ישמחני. אז הפסוק הזה הוא פסוק שיש לו כמה וכמה פירושים, אנחנו גם נראה בהמשך את מה שהמלבי"ם אומר על זה, אבל אני שכבתי ואישנה, זאת אומרת, לפחות הכיוון, מרוב הצרות, מרוב הייאוש, אני שוכב לישון, אני ישן לא יקרא לזה דיכאון, אבל עם הקושי הזה, של כל מה שטוענים כנגדי, אבל הקיצותי, אני מתעורר, כי השם ישמחני. אני רואה שהם סומך אותי, וכנראה שזאת הסיבה שבגללה זה כתוב, זה מופיע בקריאת שמע על המיטה. נכון? כי זה בדיוק העניין. לא יירא מרבבות עם אשר סביב שעתו עליי. כן? פה אנחנו מתחילים לעבור לחלק האופטימי. מההקיצותי כי השם ישמחני, מהקטע הזה שדוד המלך מתעורר, אומר דוד המלך, אני לא מפחד, אפילו רבבות עם, הכוונה היא הרבה הרבה אנשים, אשר סביב שטו עליי, כן? כולם מסביב באים להילחם איתי, אני לא מפחד מהם. קומה השם, הושיעני אלוקיי, כי הקית את כל אויביי לכי, שני רשעים שיברת. הקית את כל אויביי לכי, הכוונה היא כמו לתת סתירה על הלכי. כן? אתה מכה אותם. מכה על הלכי זה לא סתם מכה. כשנותנים סתירה למישהו, אז זה לא רק שהיקטע אותו, אלא גם ביזית אותו. זה מכה של ביזיון. זאת אומרת, דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא לא רק להקות את האויבים, אלא גם לבזות אותם. שיני רשעים שיברת, לשבור את השיניים של הרשעים. טוב, זה לא צריך להסביר הרבה. בכל אופן, זה מה שדוד המלך מבקש. להשם הישועה על עמך וערכתך סלע. הקדוש ברוך הוא יושיע, ואנחנו עמך נברך אותך. אתה תעשה את התפקיד שלך ואנחנו נעשה את התפקיד שלנו, אנחנו נברך אותך. טוב, זה המזמור. ובעצם אנחנו רואים שדוד המלך נמצא פה בקושי מאוד מאוד גדול, במצוקה מאוד מאוד גדולה. יש הרבה אויבים, הרבה מתנכלים לדוד המלך, ובעצם מה שעוזר לו זה זה שהוא קם בבוקר באופטימיות ובוטח בקדוש ברוך הוא ומתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. טוב, זה הפשט הפשוט של הדברים. אני רוצה לשאול את השאלות דווקא על הפסוק הראשון. הפסוק הראשון הוא זה שנותן לנו את המסגרת, כן? The frame, נותן את המסגרת לכל המזמור הזה. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. הבריחה הזאת מפני אבשלום, אנחנו נראה אותה עוד מעט בפסוקים. אבשלום, אחד מהבנים של דוד המלך, זה היה סיפור טרגי ביותר עם אבשלום, והוא מרד בדוד המלך, דוד המלך ברח מפניו, והמזמור הזה נאמר בזמן שדוד המלך בורח מפני אבשלום. והשאלה היא, למה דווקא בבורחו מפני אבשלום בנו? למה היה חשוב להדגיש שהמזמור הזה נאמר דווקא בזמן שדוד המלך בורח מפני אבשלום? זאת אומרת, זה ברור שברגע שדוד המלך בורח, אז יש מצוקה, יש קושי. אבל האם יש כאן יותר מזה? אני אחדד את השאלה יותר. בברכו מפני אבשלום בנו. זה לא רק מפני אבשלום, זה מפני אבשלום בנו. וזה לא שאם לא היה כתוב בנו, לא היינו יודעים שזה הבן של דוד המלך. נכון? אז למה צריך להגיד את הדבר הזה? ואולי השאלה הכי חזקה פה, זאת שאלה שהגמרא במסכת ברכות בדף זין שואלת, זה נמצא אצלכם בדף, על הפתיחה של המזמור. מזמור לדוד. מזמור לדוד, תראו בשורה השלישית במקור א', אומרת שם הגמרא, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד, קינה לדוד מבא אלי. זה מזמור? מזמור הכוונה היא זמר, שיר, זה במשהו שהוא שמח. מה שמח פה? מה שמח פה? רבים קמים עליי. עונה על זה הגמרא, אנחנו בהמשך נסביר את התשובה הזאת. אמר רבי שמעון בן אבי שלום, משל למה הדבר דומה? לאדם שיצא עליו שטר חוב, מישהו שהוציאו כנגדו שטר הלוואה שהוא צריך לשלם הרבה כסף, קודם שפרעו היה עצב, לפני שהוא משלם את הכסף הוא עצוב, לאחר שפרעו שמח. אף כן דוד, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רעה מביתך, היה עצב, אמר שם העבד או ממזהו הוא דלא חייס עליי, כיוון דחזה דאב שלום הוא שמח, משום הכי אמר מזמור. טוב, מה אומרת התשובה הזאת? נגיע לזה בעזרת השם בהמשך, אבל לפני שאנחנו מגיעים לתשובה הזאת, אני רוצה שנלמד קצת את הסיפור של דוד ואבשלום, וזה יהיה הרקע לכל המזמור הזה. בסדר? אז בואו תפתחו בבקשה בספר שמואל ב' בפרק י' ד'. מה? אין לך תנך? רגע, יש לי פה גם כן עוד. שושנה, יש לי כאן עוד.
כן, יש לי אחד גדול.
פרק י' ד', כן. פרק י' ד', פסוק כ"ה. ا לכם יש אסתר? מה, את רוצה לראות מזה?
אני אביא עוד אחד.
כן? שושנה, שתמש בזה. לא, זה די גדול, הכתב עצמו גדול. מה שאת רוצה עם בעי? טוב. שמואל ב' בפסוק פרק י' ד' פסוק כ"ה. אנחנו נכנסים קצת לאמצע הסיפור של אבשלום. אבשלום נכנס קצת קודם בסיפור של אמנון ותמר. תמר הייתה אחות של אבשלום, והסיפור שהיה בין אמנון לבין תמר שהוא בא עליה וגירש אותה מהחדר שלו, ואבשלום לכן כעס עליו מאוד ותכנן והרג אותו בסוף, את אמנון. וכתוצאה מזה דוד המלך כעס עליו ואבשלום ברח. בקיצור, זה סיפור בפני עצמו, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע. אנחנו נתחיל מפסוק כ"ה שם. כתוב שם כך: וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל. יש לכם את זה?
כן.
בסדר? וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל, להלל מאוד, מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום. הוא היה נראה יפה מאוד, מאוד זה. ובגלחו את ראשו, הרי אבשלום היה נזיר, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו וגלחו, פעם בשנה הוא היה מגלח את השיער, ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. היה מאוד כבד, היה לו שיער מאוד מאוד ארוך. ויוולדו לאבשלום שלושה בנים, ובת אחת ושמה תמר, היא הייתה אישה יפת מראה. וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים, ופני המלך לא ראה. כן, דוד המלך עדיין כועס עליו, לא מוכן לראות אותו, בגלל שהוא רצח את אבשלום, את אמנון. וישלח אבשלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך. אבשלום מנסה להיפגש עם דוד המלך ולא אבא לבוא אליו. יואב לא מוכן לבוא להיפגש עם אבשלום, וישלח עוד שנית ולא אבא לבוא. עדיין יואב לא מוכן. ויאמר אל עבדיו: ראו חלקת יואב אל ידי ולא שם שעורים, לכו והציתו באש. ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. כן, אז אבשלום מחליט לדרך מאוד מעניינת לקרוא ליואב, וככה יואב יהיה חייב לבוא אליו, ופשוט שורף לו את השדה. שורף לו את השדה. ויקום יואב ויבוא אליו שלום הביתה, ויאמר אליו: למה הציתו עבדיך את החלקה אשר לי באש? ויאמר אבשלום אל יואב: הנה שלחתי אליך לאמור, בוא הנה ואשלח אותך אל המלך לאמור, למה באתי מגשור? טוב לי עוד אני שם, ואתה יראה פני המלך, ואם יש בי אבון והמיתני. בקיצור, אבשלום אומר לו: תשמע, אני קורא לך וקורא לך וקורא לך כדי שתפגיש ביני לבין אבא, ואתה לא מוכן לבוא. כבר היה עדיף לי להישאר בחוץ לארץ מאשר לבוא לכאן, להיות בירושלים, ושהמלך לא יסכים לראות אותי. טוב. ויבוא יואב אל המלך, ויגד לו, ויקרא אל אבשלום, ויבוא אל המלך, וישתחו לו על הפיו ארצה לפני המלך, וישק המלך לאבשלום. טוב, אז עושים פיוס, דוד המלך ואבשלום נפגשים, זה נראה שהכל טוב ויפה. ויהי מאחריכן, ויעס לו אבשלום מרכבה וסוסים וחמישים איש רצים לפניו. כן, אבשלום מתחיל להרים את עצמו. עושה לו מרכבה, סוסים, רצים לפניו. והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער, ליד בית הדין. ויהי כל האיש, יש לכם, בסדר? יש? פרק תתוו. פרק תתוו, פסוק, אנחנו עכשיו בפסוק ב', בסדר? והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער. ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט, ויקרא אבשלום אליו, ויאמר: אי מזה עיר אתה, מאיפה אתה? ויאמר: מאחד שבטי ישראל עבדיך. ויאמר אליו אבשלום: ראה דבריך טובים ונכוחים, ושומע אין לך מעת המלך. אבשלום אומר לו: תשמע, שהוא מקשיב לטענות שלו, אומר: תשמע, באמת הטענות שלך הן טובות, תדע לך, שם המלך לא יקשיב לך, חבל לך על הזמן. ויאמר אבשלום: מי ישימני שופט בארץ, ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט ויצדקתיו. כן? הלוואי ואני הייתי... הלוואי ואני הייתי השופט על הארץ, ואז כל מי שיבוא אליי אני אצדיק אותו. נשמע קצת מתאים לבחירות. והיה בקרוב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו. אז הוא ככה עוד קרב את עצמו, כן? נשק את ידו של כל אחד. בקיצור, רואים איזה הנהגה חדשה יש פה. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבואו למשפט אל המלך, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. ככה לאט לאט הוא הולך וגונב את ליבם, מדוד המלך. והיה מקץ 40 שנה ויאמר אבשלום אל המלך אל חנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון. כי נדר נדר עבדך בשבתי בגשור בארם לאמור אם ישוב ישיבני השם ירושלים ועבדתי את השם. כן, אז אומר לדוד המלך, יש לי נדר להקריב קורבן בחברון, ככה נדרתי עוד כשהייתי בגשור, כמובן זה לא היה ולא נברא, הוא רוצה עכשיו להמליך את עצמו. ויאמר לו המלך לך בשלום ויקום וילך חברונה. אז אבשלום הולך לחברון. וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל לאמור, כשומעכם את כל השופר ואמרתם מלך אבשלום בחברון. זה מה שבעצם הוא תכנן. ואת אבשלום הלכו 200 איש מירושלים, קרועים והולכים לתומם ולא ידעו כל דבר. אז הוא לקח עוד 200 איש שבעצם היו מעבדים של דוד. והם בכלל לא ידעו שאבשלום הולך לעשות מרד, הם היו בטוחים שהם הולכים עם אבשלום להקריב קורבן. הם לא ידעו משום דבר. וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני, יועץ דוד מאירו, מגילו, בזבחו את הזבחים, ויהי הקשר אמיץ והעם הולך ורב את אבשלום. פה קורה דבר מאוד מוזר. אחיתופל הגילוני, הוא היה היועץ של דוד המלך. הוא זה שאדוויזר, מה שנקרא. ברגע שהיה צריך עצה, אז היו מגיעים לשאול אותו, ועד כדי כך אנחנו נראה בהמשך, הפסוק אומר שלשאול את אחיתופל זה כמו לשאול אורים ותומים. זה היה עצה שלו, זה היה ווין ווין, 100% הצלחה. ומשום מה אחיתופל עוזב את דוד והולך יחד עם אבשלום. לא ברור למה, ממש לא ברור למה. ויבוא המגיד, פסוק י' ג', ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. עם ישראל הולך אחרי אבשלום. ערב טוב. מרגי, יש פה בשבילך. יש פה דף. בסדר? אנחנו בפרק ט"ו, פסוק י' ג'. פה. הנה. בסדר? ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. כן? עם ישראל הולכים אחרי אבשלום. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברחה. כן? בואו נברח מהארמון. כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלום. זה, אם אנחנו נשאר פה ואבשלום יתפוס אותנו, אוי ואבוי מה שהוא יעשה לנו. מהרו ללכת, פן ימהר והשיגנו והדיח עלינו את הרעה ויקרא עיר לפי חרב. הוא גם יהרוג אותנו, גם יהרוג את אנשי ירושלים. ויאמרו עבדי המלך אל המלך, ככל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך. מה שאתה רוצה לעשות, אנחנו יחד איתך, בורחים יחד עם דוד המלך.
איך הוא גילה את זה?
מה?
איך דוד המלך גילה את זה?
בגלל שבא המגיד, ויבוא המגיד אל דוד. כן, הוא בא ואמר לו. כן, כן. ויצא המלך וכל ביתו ברגליו, כן, לא היה רכב ממשלתי או משהו כזה, לא היה אוטו, אלא סוסים. ברגליו, כן, גם לא סוסים אפילו, פשוט ברגליו. ויעזוב המלך את 10 נשים פילגשים לשמור הבית. כן, את הפילגשים של דוד המלך, הוא השאיר אותם בבית כדי לשמור על הבית, לשמור על הארמון. ויצא המלך וכל העם ברגליו ויעמדו בית המרחק. וכל עבדה עוברים על ידו וכל הקריטי וכל הפליטי וכל הגיטים, 600 איש אשר באו ורגלו מגת עוברים על פני המלך. אני מדלג טיפה לפסוק חף דלת. בסדר? אתם רואות פסוק חף דלת בפרק תתוו. יש לך? לא, בסדר. לא, לא. פסוק חף דלת. לא, לא. פסוק חף דלת. כן. פסוק חף דלת.
כן.
בסדר? והנה גם צדוק. יש לך?
כן,
והנה גם צדוק וכל הלוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוקים. ויציקו את ארון האלוקים ויעל אביתר עד תום כל העם לעבור מן העיר. זאת אומרת שצדוק ואביתר היו כהנים, הם לוקחים יחד איתם את ארון הברית. דוד המלך בורח, אז הם מבינים שגם את הארון צריך לקחת יחד עם דוד המלך. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוקים העיר, תחזיר בחזרה את ארון הברית לירושלים. אם אמצא חן בעיני השם, והשיבני, והיראני אותו ואת נבאו. אם אני אמצא חן בעיני השם, אז השם יחזיר אותי בחזרה, ואני אזכה לראות את הארון עוד פעם. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה אותך בתור מלך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיני. זאת אומרת, מה שדוד המלך בעצם אומר, מי יודע, אולי באמת הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי בתור מלך, איזה סיבה שבעולם יש לקחת את הארון יחד איתנו, הארון צריך להישאר בירושלים, אולי אני לא בסדר. תראו, זה גדלות נפש זאת, מצד דוד. ויאמר המלך אל צדוק הכהן, הרואה אתה שובה העיר בשלום, ואחימץ בנך ויונתן בן אביתר, שני בניכם איתכם. ראו אנוכי מתמהמה בערבות המדבר, עד בו דבר מעמכם להגיד לי. זאת אומרת, דוד המלך אומר לצדוק ואביתר, אתם תהיו בירושלים ואתם תגידו לי מה קורה. זה יהיה התפקיד שלכם. וישב צדוק ואביתר את ארון האלוקים ירושלים וישבו שם. ודוד עולה במעלה הזיתים. עולה ובוכה וראש לא חפוי. דוד המלך הולך שם במעלה הזיתים, אני לא יודע בדיוק איפה זה, שם ליד ירושלים, בוכה, אבל, והוא הולך יחף, וכל העם אשר איתו חפו איש ראשו ועלו עלו ובכו. כולם בוכים. ודוד הגיד לאמור, אחיתופל בקושרים עם אבשלום.
עוד יותר כואב.
כן, עוד יותר כואב. בוודאי, אחיתופל היועץ של דוד המלך. אחיתופל בקושרים עם אבשלום. ויומר דוד, סכל נא את הצעת אחיתופל השם. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. סכל, הכוונה היא לבטל. כן? תבטל את ההצעה של אחיתופל. כי הוא ידע שאם אחיתופל עם אבשלום, אז כמעט ואין סיכוי. ויהי דוד בא עד הראש אשר השתחווה שם לאלוקים. דוד המלך הגיע למקום שבו בדרך כלל הוא השתחווה להשם, היה שם איזשהו מקום כזה, והנה לקראתו חושי הערכי קרוע כותנתו ואדמה על ראשו. כן, מגיע אל דוד המלך יהודי בשם חושי הערכי, וגם הוא באבל, גם הוא באבל על כל מה שקורה. הוא היה ידיד מאוד טוב, חבר מאוד טוב של דוד המלך, מגיע אליו. ויאמר לו דוד, אם עברת איתי והיית עליי למסע, אני לא רוצה שתבוא איתי, כי אתה רק תכביד עליי, רק תקשה עליי, יהיה לי קשה לעבור איתך, אני לא יודע בדיוק למה. ואם העיר תשוב ואמרת לאבשלום, עבדך אני המלך, אהיה עבד אביך, ואני מאז ואתה ואני עבדך, והפרת לי את הצעת אחיתופל. זה פסוק מאוד מאוד מוזר, הפסוק הזה. אבל בעצם מה שדוד המלך אומר, עוד מעט אנחנו נראה מה בדיוק הוא אמר לו. הוא אמר לחושי הערכי, אתה תוכל לעזור לי הרבה יותר אם אתה תלך לאבשלום, ואתה תגיד לו שאתה רוצה להיות עבד שלו, ותהיה שם עם אבשלום, ואתה תבטל את העצה של אחיתופל. וזה באמת מה שקרה בסוף. זה מה שקרה. אני מדלג לאיפה? יש פה בינתיים את שימי בן גרה שמקלל את דוד המלך וכולי, לפרק ט"ז פסוק י"ד. בסדר? פרק ט"ז פסוק י"ד. יש לכולם? ויבוא המלך וכל העם אשר איתו עייפים.
למה?
מה? ט"ז י"ד. תת זין יודלד. יודלד, בסדר? אוקיי. ויבוא המלך לכל העם אשר איתו עייפים וינפש שם. אין הם לאיפה שהם הגיעו, איפה זה היה בדיוק. איפה זה היה בדיוק, שם בצל ההר. בכל אופן, הם נחים שם. ואבשלום וכל העם איש ישראל באו ירושלים ואחיתופל איתו. אבשלום, זוכרים, היה בחברון, נכון? ושם הוא המליך את עצמו, ו... עכשיו הוא חוזר לירושלים, הוא וכל העם איש ישראל וגם אחיתופל. ויהי כאשר בא חושי הערכי רעי דוד אל אבשלום, כן, הרע, חבר של דוד אל אבשלום, ויאמר חושי אל אבשלום, יחי המלך, יחי המלך. ויאמר אבשלום אל חושי, זה חסדך את רעיך? למה לא הלכת את רעיך? מה, זה החסד שאתה עושה לחבר שלך, לדוד? למה לא הלכת יחד איתו? מה אתה עושה פה בירושלים? ויאמר חושי אל אבשלום, לא, כי אשר בחר השם והעם הזה וכל איש ישראל, לא אהיה ואיתו אשב. מה, מי שהקדוש ברוך הוא בחר בו, איתו אני אהיה ואיתו אני אשב. זאת אומרת, הוא אומר לו בעצם, אני איתך אבשלום, בך השם בחר. דרך אגב, תשימו לב לדבר מאוד מאוד מעניין. זה אחד קצת מלמד אותנו מה זה קרי וכתיב. תסתכלו במילה לא. אתם רואות את זה? כי אשר בחר השם והעם הזה וכל איש ישראל, איך זה כתוב?
לא, אבל לא ואל א'.
מה? כתוב למד א', נכון? ומה קרי?
לא.
לא בוו.
נכון.
אתם מבינות מה שהיה פה?
כן, כן, הכוונה לא, אבל...
נכון, הוא אמר לו, הוא אמר לו, לא. הכוונה היא לך, אבשלום. אבל הוא התכוון בלב,
לא,
באלף. בסדר? זה הכוונה שלו. והשנית, למי אני אעבוד אלו לפני בנו, כאשר עבדתי לפני אביך, כן אהיה לפניך. מה זאת אומרת? עוד סיבה למה אני מגיע אליך. הרי אתה הבן של, אתה הבן של חבר שלי, של דוד המלך. ודאי שאני אעבוד אתך. ויאמר אבשלום אל אחיתופל. עכשיו תשימו לב טוב למה שקורה. ויאמר אבשלום אל אחיתופל, הבו לכם עיצה מה נעשה. עכשיו אבשלום נמצא בכניסה לירושלים. אבשלום רוצה בעצם להשתלט על כל, על כל הממלכה. והוא רוצה לקבל עיצה, מה לעשות? איך להשתלט על הממלכה? דוד המלך ברח. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פילגשי אביך אשר הניח לשמור הבית. כן? תשכב עם הפילגשים של אבא שלך, זה דבר נורא. ושמע כל ישראל כי נבאשת את אביך וחזקו ידי כל אשר איתך. זאת אומרת, מה שאחיתופל בעצם רצה לעשות בזה, שכל עם ישראל יבינו שאין עוד שום דרך חזרה לחבר בין אבשלום לבין דוד. ברגע שאתה תבוא אל פילגשי אביך, אז גמרנו. זה כבר הסוף, המקום הכי רחוק שבן יכול להגיע ביחס לאבא שלו. זה לבזות את אבא שלך בצורה הכי נוראה שרק אפשרית. בסדר? זה מה שהוא אומר לו. ואבשלום מסכים? ויתו לאבשלום האוהל על הגג, ויבוא אבשלום אל פילגשי אביו לעיני כל ישראל. נורא. ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוקים, כן כל עצת אחיתופל גם לדוד, גם לאבשלום. כן, אז זה לא סתם איזושהי עצה. זה באמת היה משהו מיוחד במינו. טוב. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, אבחרנה 12,000 איש, ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה. אני אקח לי 12,000 חיילים, ואני ארדוף אחרי דוד בלילה, ואבוא עליו, והוא יגיע עורפי ידיים, הרי הוא עייף מהבריחה, ואחרדתי אותו, ונס כל העם אשר איתו, והיקיתי את המלך לבדו. אני ארוג את דוד. ואשיב הכל העם אליך, כשוב הכל, האיש אשר אתה מבקש, כל העם יהיה שלום. וישר הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל זקני ישראל. כן? זה... אבשלום מסכים. אבשלום מסכים, זה נראה שזה מה שהולך לקרות. ויאמר אבשלום, קרא נא גם לחושי הערכי, ונשמעה מה בפיו גם הוא. פה זה מאוד מוזר. מאוד מאוד מוזר. שנה לפני כן אמרנו, שהעצה של אחיתופל זה כמו, כאשר ישאל איש בדבר האלוקים, כמו אורים ותומים. אז מה פתאום הוא מחפש גם את העצה של חושי הערכי? אז הוא קורא לחושי הערכי. ויבוא חושי אל אבשלום, ויאמר אבשלום אליו לאמור, כדבר הזה דיבר אחיתופל, הנעשה דברו עם עין, אתה דבר. אני רוצה לשמוע אותך, מה אתה אומר? זה מה שאחיתופל אמר, נעשה את זה או לא נעשה את זה? ויאמר חושי אל אבשלום, לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת. הפעם העצה הזאת לא טובה. ויאמר חושי, הוא מסביר, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו כי גיבורים המה, ומרי נפש המה, כדוב שקול בשדה. זאת אומרת, אתה מכיר את אבא שלך, אתה מכיר את החיילים שיחד איתו, הם לא יקנו בקלות. הם אנשים גיבורים. הם אנשים כאלה שבמיוחד, במיוחד, אם גירשת אותם מהארמון שלהם, אז הם בטח כועסים. הם יעשו פייט רציני מאוד. זה לא ילך בקלות. וחוץ מזה, ואביך איש מלחמה ולא ילין את העם. זאת אומרת, אבא שלך הוא מספיק חכם. הוא לא ישן יחד עם העם, הוא לא יהיה שם, הוא יהיה במקום אחר. הנה אתה הוא נחבא באחת הפחתים ובאחד המקומות. והיה כנפול בהם בתחילה ושמע השומע ואמר הייתה מגפה בעם אחרי אבשלום. בקיצור, אומר חושי הערכי, העצה הזאת היא לא טובה. היא לא טובה. אתה חושב שתצליח לתפוס את דוד המלך וכל העם יברח וככה תהרוג את דוד? אתה לא תצליח לעשות את זה. הם לא יוותרו לך. וחוץ מזה שדוד בכלל לא נמצא שם. דוד בטח מתחבא במקום אחר לגמרי, הוא לא מתחבא עם העם, הוא יודע שאתה עלול לעשות את זה. אני מדלג לפסוק י' א', בסדר? פסוק אחד קדימה. כי יעצתי, מה העצה שלי? האסוף יאסף עליך כל ישראל, מדן ועד באר שבע, כחול אשר על הים לרוב, ופניך הולכים בקרב. כן? תאסוף את כל עם ישראל, ואתה תהיה בראש מלחמה של כל עם ישראל נגד דוד המלך. ובאנו אליו באחד המקומות אשר נמצא שם, ונחנו עליו כאשר ייפול הטל על האדמה, ולא נותר בו ובכל האנשים אשר איתו גם אחד. כן, אנחנו כולנו ניפול עליו ועל האנשים שאיתו, וככה נהרוג את כולם ולא יישאר שם אף אחד. ואם אל עיר יאסף, ואם דוד המלך יברח לאיזושהי עיר, והסיעו כל ישראל אל העיר ההיא חבלים, וסחבנו אותו עד הנחל, עד אשר לא נמצא שם גם צרו. מה הבעיה? הוא יברח לאיזושהי עיר. יש לך את כל עם ישראל. כל עם ישראל איתך, אנחנו נסחוב את דוד המלך, וככה אנחנו, ככה נכבוש אותו, ככה ננצח אותו. ויאמר אבשלום וכל איש ישראל, טובה עצת תחושה יערכי מעצת אחיתופל. והשם ציווה להפר את עצת אחיתופל הטובה, לבעבור אבי השם אל אבשלום את הרעה. כן? אז אבשלום משתכנע מהעצה הזאת של אחיתופל, והנביא אומר שזה היה בגלל שהקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא גלגל את העניינים, כדי להפר את הצעת אחיתופל. ואז חושי הערכי, אני כבר אגיד את זה בעל פה, חושי הערכי מיד שולח שליחים לדוד המלך, ואומר לו, אל תישן בלילה יחד עם החיילים שלך. הוא עוד פחד שבערב אבשלום יתחרט וכן יעשה את מה שאחיתופל אומר, אז הוא מיד שלח הוראה לדוד שלא יעשה את זה, ובאמת ככה היה. ואז באמת אבשלום אוסף את כל העם למלחמה כנגד דוד המלך, ובמלחמה הזאת אבשלום מפסיד. וכאן אני רוצה לקפוץ לפרק י"ח, פרק י"ח פסוק ד', בסדר? פרק י"ח פסוק ד', ויאמר עליהם המלך, אוקיי? מתכוננים למלחמה הגדולה עם אבשלום וכל הצבא. אז דוד המלך בהתחלה רצה לצאת למלחמה, אמרו לו אל תצא, ויאמר עליהם המלך אשר ייטב בעיניכם מעשה, ויעמוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. ויצא המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, הם היו האחראים על הצבא, הגנרלים, לאט לי לנער לאבשלום. לאט לי לנער לאבשלום, הכוונה היא תיזהרו, אל תהרגו אותו, אל תהרגו, תתנהגו איתו לאט, בסבלנות. וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהיה מלחמה ביער אפרים, וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה הגדולה ביום ההוא, 20,000 מעם ישראל נהרגים במלחמה הזאת. ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב היער לאכול בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא. בקיצור, אנשים מתים על ימין ועל שמאל, דבר נורא. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד. הנה אבשלום מתקרב לעבדים של דוד, ואבשלום רוכב על הפרד. היה לו איזשהו פרד, ואבשלום רוכב עליו. ויבוא הפרד תחת סובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. פשלה. השיער הארוך של אבשלום נתפס בענף של העץ. סובך האלה. נתפס בענף של העץ. ואבשלום נתקע שם, והפרד ממשיך קדימה. ואבשלום נשאר תלוי בין השמיים והארץ. עכשיו מה עושים? מה עושים? פה כתוב דבר מדהים בחז"ל. בפרקי דרבלזר רש"י מביא את זה. אבשלום לא יודע מה לעשות, והדבר אוטומטי שהוא רוצה לעשות זה להוציא את החרב ולחתוך את השיער. וכך הוא ייפול. אומרים חז"ל, ראה אבשלום גיהינום פעורה מתחתיו. זאת אומרת, הוא מבין שאם הוא חותך, אז הוא נופל למטה לגיהינום. מה זה? לא ברור כל כך, אולי בהמשך נסביר. אבל בכל אופן, הוא נשאר כך. ואז, בפסוק י', ויר איש אחד ויגד ליואב. ויאמר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. הוא מספר ליואב, ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ויאמר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית ומדוע לא יקיתו שם ארצה. ועליי לתת לך 10 כסף וחגורה אחת. למה לא הרגת אותו? עוד הייתי נותן לך פרס, 10 כסף, חגורה אחת. ויאמר האיש אל יואב, ולו אנוכי שוקל על כפיי 1,000 כסף, לא אשלח ידי אל בן המלך. אפילו אם תיתן לי 1,000 כסף, אני לא ארוג אותו. כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור, שמרו מי בנער באבשלום. המלך אמר, אל תהרגו אותו, אני לא מתכוון להרוג אותו. בקיצור, מה יואב עושה? פסוק י' ד', ויאמר יואב, לא כן אוכילה לפניך, ויקח שלושה שבטים בכפו, שלושה חיצים, ויתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. בקיצור, הוא הורג את אבשלום. ויסו בו 10 נערים נושאי כלי יואב, ויקו את אבשלום וימיתו, ויתקע יואב שופר, וישוב העם מרדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. באותו רגע שאבשלום מת, יואב תוקע בשופר, המלחמה נפסקת, וזהו. וככה לפחות הפסיקו את ההרג הזה. אלפים, עשרות אלפים שנהרגו. טוב, קוברים את אבשלום, ואז קורה סיפור מוזר ביותר. ממש מוזר ביותר. רצים שמה הנער הקושי ואחימץ כדי לספר לדוד את מה שקרה שמה, והנער הקושי אומר לדוד המלך שאבשלום נהרג. אבשלום נהרג. תראו בתחילת פרק י"ט. ברגע שדוד המלך שומע שאבשלום נהרג. בסדר, פרק י"ט פסוק א'. פרק י"ט פסוק א'. וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבק. בסדר, יש לכולם. אוקיי? ויעל על עליית השער ויבק. וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה והתאבל על אבשלום. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו. זה דבר נורא, כולם היו בטוחים. היי, סוף סוף, המורד הגדול במלכות, הנה, נגמר. 20,000 איש נהרגו, לפחות זה נגמר. ודוד המלך עושה, הופך את הכל לאבל, ממש. בוכה עליו שלום, והתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר התגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה, כולם ככה מגיעים בשקט בשקט, והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, בני. ואז מגיע יואב, והוא כועס על דוד המלך, כל כך כועס עליו, לכאורה בצדק. ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך, ממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך, ונפש פילגשיך, לאהבה את שונאיך, ולשנוא את אוהביך. מה קורה פה? מי שרצה להרוג אותך, אותו אתה אוהב, עליו אתה מתאבל, ומי שהגן עליך, עליו אתה כועס. מה הולך כאן? זה באמת מאוד 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 מוזר. טוב, אז דוד המלך פונה אל העם ואיכשהו מסדרים את העניין הזה. טוב, זה מה שנוגע לעניין שלנו. היה קצת ארוך, אבל צריך את הרקע הזה. מה?
למה דוד המלך נהג?
מה? נכון, זה מאוד מאוד מוזר. אז כמה שאלות אני רוצה לשאול עוד לפני כן. מה? זה היה בן שלו, זה נכון, אבל מה שעשה הבן שלו, ובמיוחד כשאנחנו מדברים על לא רק על אבא אלא על מלך, דוד המלך ראה שנהרגים פה עשרות אלפי אנשים, ויואב אומר לו את זה, כי הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום כי לו אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. כן, זה כן היה טוב בעיניך אם אבשלום היה נשאר בחיים וכולנו היינו מתים, זה כן בסדר. מאוד מאוד מוזר.
זה גם מוזר על רקע כאילו הסיפור של בית שבע, כי הוא יודע שהוא צריך לשלם את הכבשה 4 times, והוא כבר יכול לספור את הילדים שהלכו בגלל זה. וכאילו אבשלום זה רק צפוי, ועוד זה שהוא שוכב את הפילגשים, שבפירוש זה מה שגד או נתן הנביא אומר לו, שהראה הוא הטוב ישכב נשב, אז כאילו זה פשוט זועק. שהבן שלו צריך למות, וזהו, וזה עונש בעצם על...
כן, אני אקח את מה שאת אומרת, אבל בדיוק לכיוון ההפוך, בסדר? את מה שאת אומרת, אבל שנייה, בסדר? רק רגע אחד. אז באמת, זה מאוד מוזר מה שדוד המלך עושה, וגם כל מה שראינו קודם, אחיתופל פתאום מצטרף לאבשלום, לא ברור כל כך למה הוא היה יועץ של דוד המלך, ועוד אחיתופל נותן שם את כל העצות האלה, אני אסוף 12 אלף חיילים, אני ארוג את דוד, מה קרה? איך פתאום הוא שינה את עצמו, הפך את עורו מלהיות היועץ של דוד ליועץ של אבשלום, ועם כזאת שנאה גדולה. גם למה אבשלום לא מוכן להסתפק בעצה של אחיתופל, הוא צריך את העצה של חושי, מה היה שם בעצה של חושי ששכנע את אבשלום יותר מאשר בעצה של אחיתופל? קצת. יש שם זה תמיד שושנה, זה הולך בדיוק לפי מספר הכיסאות. ככה זה.
זה היה יותר.
אה?
זה
היה
יותר.
אז זהו.
רגע, לחמם עוד? קר לכם? קר לכם?
קומקום, מה?
לחמם? לא, איתן, לחמם פה.
לא,
לא. אז כמו שחני אמרה, אני רוצה לחזור אחורה, אלא הקדמה לכל הפרשה הזאת של אבשלום, שהיא בעצם תשפוך אור על כל מה שקרה בהמשך. בבקשה תפתחו בפרק י' ב'. בפרק י' ב' בשמואל ב'. זה אחרי הסיפור של בת שבע. בת שבע, בת אליעם, אשתו של אוריה החיתי, דוד המלך בא אליה, שכב איתה ושלח את אוריה החיתי למות בחרב, וכתוצאה מזה בא נתן הנביא ונותן לו את המשל, משל של כבשת הרש, איך אתה עושה כזה מין דבר, אתה לוקח לאוריה את אשתו וכולי, ואז הוא אומר לו את הנמשל, הוא אומר לו, אתה לקחת את אשתו של אוריה, איך עשית כזה מין דבר? תראו בפסוק י', פרק י' ב', פסוק י', ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם עקב כי בזיתני, בגלל שביזית אותי, ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. כה אמר השם, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כן? את נשיך אני אתן אותם לרעיך, והוא ישכב איתם לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית בסתר, אתה שכבת איתה בסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. אוקיי? זוכרים? נכון?
כן.
בסדר? אבשלום לוקח ועושה את זה נגד כל ישראל, זה בדיוק הדבר הזה. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם, ויאמר נתן אל דוד, גם השם העביר חטאתך לא תמות. ההקדמה הזאת היא מאוד מאוד חשובה כדי להבין את כל הסיפור הזה, ואולי דווקא נתחיל בסיפור של אחיתופל. המפרשים מסבירים, גם הראשונים, גם האחרונים, מסבירים עובדה מאוד מאוד פשוטה. אחיתופל היה הסבא של בת שבע. בת שבע הייתה הבת של אליעם, ואליעם היה הבן של אחיתופל. אחיתופל מאותו רגע שנה את דוד שנאת מוות. מאותו רגע. והוא חיכה לרגע שהוא יוכל לגמור את החשבון עם דוד המלך. זאת הייתה הנקודה. על פניו הייתה לו, לכאורה הייתה לו טענה טובה. כן, אנחנו לא נכנסים בכלל לכל הפרשה הזאת. פרשה מאוד מאוד מורכבת ומסובכת. מה היה שם? אבל אחיתופל בגלל הדבר הזה שנא את דוד שנאת מוות. ואחיתופל בעצם תפס טרמפ על אבשלום. אני אסביר. אבשלום בתור הבן של דוד המלך לא שנא את אבא שלו. הוא לא שנא אותו. יותר מזה, חז"ל אומרים במדרש שדוד המלך אף פעם לא אמר לאבשלום איזושהי מילה רעה. זה בתחילת פרשת שמות, מה שזה. על הפסוק חוסך שבטו שונא בנו. על זה שדוד המלך לא אמר לאבשלום איזושהי מילה רעה. הוא היה הפינוקי של אבא ואמא, הוא היה זה שככה תמיד טיפחו אותו ואף פעם לא אמרו לו שמשהו לא בסדר. לא הייתה סיבה לאבשלום לשנוא את דוד המלך. אבשלום רצה להשתלט. זה מה שהוא רצה. אני מסביר את הדברים לפי המלבים. בסדר? המהלך הזה הוא המהלך של המלבים. אבשלום רצה להשתלט, הוא רצה למלוך. אבל זה ברור שאבשלום היה מאוד מאוד רוצה להשתלט על המלוכה בלי שהוא יצטרך חס וחלילה להרוג את אבא שלו. אחיתופל שרצה להרוג את דוד המלך תפס טרמפ על אבשלום, וברגע שהוא ראה שאבשלום מתחיל למרוד, הוא אמר, הנה מצוין, זה הזמן. אני אשכנע את אבשלום להרוג את דוד המלך,
וככה נגמור את החשבון איתו.
אז אבשלום בעצם היה כלי להניש את
בדיוק
להנשת
ההקדמה הזאת בדיוק, בדיוק זה היה הסיפור.
ברב, מה ששמענו שמאוד רצה להניש דוד על מה שהוא שלא עשה שום דבר על אנון, על החטא שלו,
על הדבר הזה, מה על אבשלום? תראי, זה יכול להיות שאבשלום כעס על דוד המלך בגלל הסיפור של אמנון. יכול להיות שדוד לא אמר לאמנון שום דבר ולא זה, יכול להיות, אולי. אבל אבשלום לא היה בכלל בכיוון של להרוג את דוד המלך. הוא לא חשב עד כדי כך להרוג את אבא שלו. מה פתאום? הוא קיווה שמה שיקרה זה שהוא ישתלט על הממלכה, ואז דוד המלך ימליך אותו בחייו. כן, אבל זה קורה. זה קורה שהמלך הזקן יוצא לפנסיה.
מה שאדוניה ניסה. מה?
כמו שאדוניה ניסה לעשות, נכון. ודרך אגב, דרך אגב, מה?
שלמה כן נמלך.
נכון, שלמה הרי מלך בחיי דוד, נכון. המלך הזקן יוצא לפנסיה, והמלך הצעיר שיש לו כוח להילחם ולהניג את העם, הוא זה שמנהיג. זה היה הסרט שאבשלום רצה לראות. זה מה שהוא רצה לעשות. וכל המרד הזה בחברון עם ההמלכה, עד כאן הכל טוב ויפה. אבל עכשיו אבשלום מגיע לירושלים, והוא רוצה, הוא רוצה למלוך שם. ואז מגיע, ואז הוא מדבר עם אחיתופל ושואל את אחיתופל מה לעשות, מה עכשיו אני עושה, מה השלב הבא, אני רוצה להשתלט על כל הממלכה. אז מה אחיתופל אומר לו? אחיתופל אומר לו, תשמע, ויאמר אחיתופל אליו שלום, בוא אל פילגשי אביך אשר הניח לשמור הבית, ושמע כל ישראל כי נבאשת את אביך וחזקו כל ידי כל אשר איתך. מה אחיתופל בעצם אומר לו? אחיתופל אומר לאבשלום, תנתק את הקשרי עם אבא שלך. תנתק את הקשרי עם אבא שלך. עכשיו, זאת לא הייתה העצה איך להשתלט על הממלכה. זה עדיין לא פותר את הבעיה עם דוד המלך. אבל אחיתופל אמר לו, דבר ראשון, את זה אתה חייב לעשות. בלי זה אני לא אומר לך מה לעשות. קודם כל, תבוא אל פילגשי אביך. למה אחיתופל רצה את זה? בגלל שאחיתופל פחד, כך מסביר המלבין, אחיתופל פחד, אם דוד ואבשלום ישלימו, הרי מי יהיה זה שבסוף יפסיד מכל זה? אחיתופל. כי הרי דוד יודע שאחיתופל מנסה להרוג אותו, ואבשלום הרי לא מתכוון להרוג את דוד, ואז בסוף הם יהיו חברים טובים ביחד, ואת אחיתופל יהרגו. אז לכן מה עושה אחיתופל? אחיתופל אומר לאבשלום, קודם כל תנתק את כל הקשרים עם אבא שלך. אין, שזה יהיה ברור שגמרנו, אתה ואבא שלך לא הולכים ביחד יותר בכלל. ואז מגיע השלב השני, ויאמר אחיתופל אליו שלום, אבחרנה 12,000 איש, ואקום עבדפה אחרי דוד הלילה, ואבוא עליו והוא יגיע רופא ידיים, ואחרדתי אותו, ונס קולם אשר איתו, והקיתי את המלך לבדו. ואת אחיתופל אומר לאבשלום, תשמע, אני מבין שקשה לך. אני באמת מבין שקשה לך. באמת, להרוג את אבא זה באמת דבר היום ונורא. אבל לא אתה תהרוג אותו. אני ארוג אותו. אני אקח 12,000 חיילים. אני אתפוס אותו בלילה, ואני ארוג אותו לבד. ואז אתה תוכל להגיד, תוכל להגיד לכולם, מה פתאום, אני לא רציתי להרוג את אבא שלי, ותוכל לכעוס עליי, ותוכל להגיד שאני לא בסדר, ובסוף תיתן לי חנינה ותסלח לי, והכל יהיה בסדר, וכל העם יבוא על מקומו בשלום, אני אעשה בשבילך את העבודה המלוכלכת, אני ארוג אותו, אל תדאג. וישר הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל זקני ישראל. משהו אחד חסר פה, שכתוב אחר כך על העצה של חושי. על העצה של חושי אבשלום וכל איש ישראל אומרים טובה עצת חושי. פה לא כתוב ויטב הדבר בעיני אבשלום, אלא וישר הדבר בעיני אבשלום. מה זאת אומרת? אומר המלבין, בואו נרגיש טוב מה קורה פה. זה לא היה טוב בכלל לאבשלום. הוא הזדעזע לגמרי מלחשוב על זה שעכשיו הולכים לרצוח את אבא שלו. אבל הוא מבין שכדי למלוך אין לו ברירה אלא לעשות את הדבר הזה. מבינות?
ואז
מה?
חושה.
ולכן לכן אבשלום לא מסתפק בעצה של אחיתופל. לכן הוא קורא לחושי, והוא רוצה לשמוע ממנו, תן לי אתה עצה אחרת. עכשיו, פה תשימו לב לדבר מעניין. דוד המלך אמר לחושי מה להגיד לאבשלום. וקראנו את זה קודם, זה מין פסוק מוזר. בפרק ט"ו, פסוק למדלד. פסוק למדלד. בסדר? פרק ט"ו, פסוק למדלד. ואם העיר תשוב, אתם רואות את זה? בסדר? זה מה שדוד המלך אומר לחושי להגיד לאבשלום. ואם העיר תשוב, אם תשוב לירושלים, תחזור לירושלים, ואמרת לאבשלום, עבדך אני המלך אהיה, עבד אביך, ואני מאז ואתה, ואני עבדך. מה זה הפינג פונג הזה? עבדך אני המלך אהיה, עבד אביך, ואני מאז ואתה, ואני עבדך. מה בעצם הוא רצה להגיד לו פה? הוא אמר לו, לחושי, תגיד לאבשלום, אני חבר של דוד, נכון? אני עבד של דוד. אבל זה בכלל לא סותר את זה שאני גם עבד שלך. מה, זה בכלל לא בא בסתירה. בסדר גמור. הוא היה המלך קודם, אתה תהיה המלך עכשיו, אני גם עבד שלו, גם עבד שלך. מה? זה באמת מה שאבשלום רצה לשמוע. אבשלום לא רצה שזה יהיה או הוא או דוד. זאת אומרת, או אני בחיים או דוד בחיים. לא, הוא רצה שדוד יישאר בחיים. הוא רצה להשלים ולהתפייס עם אבא שלו. וחושי אמר לו, עבדך אני, אבל אני גם עבד המלך, גם עבד דוד. אני עבד שלו ואני עבד שלך, וזה בסדר גמור. לכן עכשיו, אחרי העצה הנוראה הזאת של אחיתופל, את מי מחפש אבשלום? את חושי. הוא מחפש לראות אולי יש דרך כן להשאיר את דוד בחיים, וגם יחד עם זה למלוך. זה מה שהוא מחפש. לכן הוא פונה לחושי ואומר לו, בוא תגיד לי אתה. מה אתה אומר? ואז אומר לו חושי, ויאמר חושי אל אבשלום, לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת. לא רק בגלל שזה יהרוג את דוד. זה לא רק זה. אלא יותר מזה הוא אומר, גם העצה שהוא אמר היא לא טובה. הוא ילך להילחם עם דוד, הרי אתה יודע, החיילים שלו גיבורים, והם ילחמו ויתנו פייט ולא יוותרו, וחוץ מזה דוד בטח גם לא נמצא יחד איתם, בטח הוא מתחבר במקום אחר. עזוב, בוא ניקח יחד את כל עם ישראל כולו, וביחד נעשה את הכל. וככה אנחנו נצליח לנצח. ואז אחרי שיש את העצה הזאת, אז בעצם מה אומר חושי? חושי אומר, תשמע, לא צריך להרוג את דוד בשביל זה. לא צריך. כל עם ישראל הולך נגד החיילים של דוד. בסדר? כולם יברחו או ימותו. דוד יברח לאיפשהו. אין בעיה, בסדר גמור. נתפוס אותו שם, נוציא אותו, נעשה הסכם שלום. בסדר? נחתום, תחתמו על זה, כולם יצלמו אתכם במצלמות. תעשו הסכם שלום, אתה תהיה המלך, והוא יהיה המלך בפנסיה, והכל נהדר. ברגע שהם שומעים את זה, ויאמר אבשלום וכל איש ישראל, טובה עצת חושי הערכי מעצת אחיתופל. למה היא טובה? בגלל שדוד יישאר בחיים. זה בעצם מה שהם רצו. אוקיי. אחרי שאנחנו מבינים את הדבר הזה, נוכל קצת יותר להבין מה היה היחס המוזר הזה של דוד המלך. דוד המלך אומר במלחמה הזאת, לאט לי בנער באבשלום. אל תהרגו אותו. אל תהרגו אותו. ויואב כן הורג אותו, ודוד המלך ברגע שהוא שומע על זה הוא מתאבל וצועק וכל. מה קרה? ויואב באמת צועק עליו, אומר, מה אתה? תראה איך הפכת את הכל. תראה איזה דברים נוראים, הבן שלך רוצה להרוג אותך. וככה אתה מתנהג, עליו אתה מתאבל. אבל דוד המלך ידע את הסוד. דוד המלך ידע שאבשלום לא באמת רצה להרוג אותו. וזה מה שמונח במילה בני. זה מה ש... בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. דוד המלך יודע, זה הבן שלי. הוא יודע שאבשלום לא רוצה להרוג אותו. והוא יודע שאבשלום יעשה את הכל כדי שזה לא יגיע למצב הזה. ולכן הוא רצה להשאיר את אבשלום בחיים. לכן זה כל כך כאב לו. זאת הייתה הנקודה. ואני אוסיף עוד דבר. וזאת אותה גמרא בברכות שראינו בהתחלה. ואחרי זה אנחנו נחזור בחזרה למזמור. לא, רגע, סליחה, אתם יודעים, חכו, בסדר? חכו, שנייה, עוד רגע אחד. דוד המלך יודע גם כן, שנתן הנביא אמר לו, הנני מביא עליך רעה בתוך ביתך. ונתן הנביא אמר לו, בגלל החטא שלך, יהיה מישהו שישכב את נשיך לעיני כל ישראל. והוא רואה שאדום עושה את הדבר הזה. עכשיו, מה דוד המלך חושב באותו רגע? מה הוא חושב?
נבואה התגשמה.
וזה הגורל של אבשלום בגללו.
בדיוק. זה בעצם אשמתי. דוד המלך אומר, בעצם זה אשמתי. עד כדי כך שהראשונים שואלים, רגע, אז מה, לאבשלום לא הייתה בחירה? הקדוש ברוך הוא גזר עליו? צריכים להגיד, לא, הקדוש ברוך הוא נתן גזרה, אבשלום לא היה חייב לעשות את זה, מישהו אחר היה עושה את זה. זה שהוא עשה את זה, זה כן בבחירה שלו, אבל בכל אופן,
כשדוד... יכול להיות שהחיתופל ידע על זה?
מה?
יכול להיות שהחיתופל ידע על נבואת נתן? ומתוך זה הוא מציע את זה?
אולי, לא יודע. אני לא יודע. זו מחשבה מעניינת, אני באמת לא יודע. לא יודע. לא ראיתי על זה משהו מפורש. אולי. אבל בכל אופן, דוד המלך חושב, זה הבן שלי. אני יודע שהוא אוהב אותי. אני יודע שהסיפור הזה הוא בגללי. אז בטח שכך הוא יגיב. בוודאי שכך הוא יגיב. הוא אומר, רק תשמרו עליו שלא ימות.
אבל כמו שהנבואה הראשונה
התקיימה,
כך גם זה.
מה?
כנראה צפוי לי...
מה, זה שהוא ימות? כן, בסדר. אז זה מה שקרה?
גם הצורה שהוא מת.
מה?
הצורה שהוא מת בכלל.
נכון, זאת הייתה צורה באמת מאוד מאוד קשה. המשנה במסכת סוטה שנמצאת אצלכם בדף, אומרת שזה בעצם היה מידה כנגד מידה. על החטאים של אבשלום. תראו שם במקור בית שם בהתחלה. שמשון הלך אחר עיניו. לפיכך נקרו פלישתים את עיניו. משנה שמדברת על מידה כנגד מידה. שנאמר ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו. אבשלום נתגאה בשערו. לפיכך נתלה בשערו. ולפי שבעל 10 פילגשי אביו, לפיכך נתנו בו 10 לונביות. לונביות זה חיצים. זוכרות ראינו ש10 מעבדי יואב, נערי יואב, תקעו בו חיצים. שנאמר ויסובו 10 אנשים נושאי כלי יואב. ולפי שגנב 3 גנבות, לב אביו, ולב בית דין ולב ישראל, שנאמר ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל, לפיכך נתקעו בו 3 שבטים, גם 3 חיצים, שנאמר ויקח יואב 3 שבטים בכפו ויתקיים בלב אבשלום. אז באמת היה פה מידה כנגד מידה, אבשלום עשה דברים איומים ונוראים, זה ודאי, ואת זה יואב ראה, אבל דוד המלך ראה משהו שהוא מעל כל זה, ומה שהוא ראה זה בני אבשלום, את הדבר הזה הוא ראה, ולכן דוד המלך ככה התאבל. אז זה באמת, זה נורא, זה יחס נורא. אתה לא יודע, אוי לי מי יתרי, אוי לי מי יוצא. כן, אם אבשלום חי, אז עשרות אלפי אנשים נהרגים. אם אבשלום מת, אז הבן שלי מת, אז מה עושים? נכון, אין חינם. זה באמת כאב נורא, לכאן או לכאן. אבל זה מה שדוד המלך מבטא, זה הבן שלי.
רב.
כן.
האם זה לא תמיד הטבע של הורים, למרות...
נכון, אני מסכים. זה נכון שזה הטבע של ההורים. אבל פה אנחנו צריכים להוסיף גם עוד דבר. זה שדוד לא היה רק אבא, הוא היה גם מלך. ובתור מלך הוא צריך להסתכל על הפרספקטיבה של כל הממלכה. והייתה פה... יואב אמר לו, אם אתה לא היית... אם אני לא הייתי הורג אותו, הוא היה הורג אותך. אבל את זה דוד המלך ידע שזה לא היה קורה. זאת הנקודה. כי הוא ידע שזה הבן שלו. וכמה שזה זה, 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 זה סוף טרגי, אבל חז"ל אומרים שם במסכת סוטה בהמשך, שכשדוד המלך אמר, בני אבשלום, אבשלום בני, הוא אמר את זה 8 פעמים. 8 פעמים. אומרים חז"ל, 7 פעמים שדוד המלך אמר, בני, הוא העלה את אבשלום משבעת מדורי גיהינום. ובפעם השמינית הוא הכניס אותו לגן עדן. כן, אז מה זה בדיוק אומר, אני לא יודע איך זה עובד, אבל מה שאנחנו רואים פה זה שבסוף הבני ניצח באמת. הבני הזה ניצח. דוד המלך מבין שעם כמה שזה היה נועב, עם כמה ש... זה היה נראה שאבשלום הוא האדם המושחת ביותר שרק יכול להיות. אבל דוד המלך יודע שמעל כל זה ומתחת לכל זה יש את בני אבשלום. וזה בסוף מה שמנצח את הכל. עכשיו, אחרי כל הדבר הזה, בואו נחזור בחזרה אל המזמור שלנו, ואני רוצה שנסביר אותו לפי איך שהמלבי מסביר אותו. בסדר? אנחנו מקווה שלא נגלוש יותר מדי. נעשה את זה זריז. מזמור ג'. בואו נתחיל לקרוא את המזמור עוד פעם. מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו. בנו, בסדר? בני אבשלום. המלבים אומר, תשימו לב שיש כאן שלושה חלקים למזמור הזה, ובסוף כל חלק כתובה המילה סלע. תראו בסוף פסוק ג', נכון? רבים אומרים אל הנפשי נשועת לו ואלוקים סלע. אחרי זה בסוף פסוק, בסוף פסוק ד', נכון? קולי אל השם אקרא ויענני מהר קודשו סלע, סליחה, סוף פסוק ה', ויענני מהר קודשו סלע, ובסוף, סוף המזמור, להשם הישוע למך ברכתך סלע. מה פירוש לסלע? אז בדרך כלל מפרשים שסלע הכוונה היא לנצח, לעולם ועד. גם הרב הירש וגם עוד אבן עזרא מוכיחים שזה לא תמיד הפירוש. יש מקומות שאי אפשר להגיד ככה. הרב הירש נותן כאן פירוש מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין אבל מאוד קרוב לפשט. הוא אומר, סלע, הפירוש הוא כמו אל הסל. כמו והנשארים הרה נסו. הרה הכוונה היא להרים. במלחמת ארבעת המלכים והחמישה. אז הנשארים הרה נסו, כל אחד ברח להרים. אז יש הר, ואל ההר זה הרה. ככה גם פה יש סל, ואל הסל זה סלע, לתוך הסל. מה זה הסל הזה שעליו אנחנו מדברים? הרב הירש אומר, בסוף כל קטע כזה, אני מצרף את זה למלבים, בסוף כל קטע כזה, בסוף כל חלק כזה מהמזמור, שים את זה בסל ותחשוב. כן? תעצור שנייה אחת, תכניס את זה לתוך הסל, לתוך המוח שלך, לתוך הלב שלך, תחשוב רגע, ואז תתקדם לשלב הבא. אוקיי? אז יש לנו את המילה סלע שהיא נותנת לנו הפסקה בין כל קטע. עכשיו תראו איך מסבירים את המזמור הזה לפי המלבים. השם מה רבו צרי? שתי נקודות, נקודתיים. רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי אין ישועת אלו ואלוקים סלע. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, יש לי כל כך הרבה אויבים. מה רבו צרי? והאויבים האלה מתחלקים לשניים. יש כאלה שקמים עליי. קמים עליי זאת אומרת על המלכות שלי. הם לא רוצים להרוג אותי, אבל הם רוצים לבטל ממני את המלכות שלי. זה מעין העצה של חושי הערכי. בסדר? להשאיר אותי בחיים. זה מה שאבשלום רצה. להשאיר אותי בחיים, אבל להשתלט על המלכות שלי. זה קבוצה אחת. והקבוצה השנייה, רבים אומרים לנפשי, אין ישועת לו ואלוקים סלע. יש גם כאלה שאומרים לנפשי, על הנפש שלי, אין ישועת לו באלוקים סלע. הוא אדם, דוד, הוא אדם שחייב מיתה. הוא אדם שאין ישועת לו באלוקים סלע. אלוקים מידת הדין. מי זה? מי זה שאומר עליו את זה? אחיתופל, בוודאי. ולכן הם רוצים להרוג אותי. אז הקבוצה הראשונה לא רוצים להרוג אותי, הם רק רוצים להשתלט על הממלכה. זה אבשלום. הקבוצה השנייה זה אחיתופל. אלה שבאמת רוצים להרוג אותי. ואתה השם, רגע, פה נגמר סלע, נכון? פה נגמר הקטע הראשון. סלע, שים את זה בתוך הסל, תחשוב על זה, אוקיי? זה המצוקה, הקושי, עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. ואתה השם, השם זה מידת הרחמים, שם הוויה. הם טוענים שאני לפני אלוקים, מידת הדין. אני פונה אליך בתור ואתה השם. ואתה השם מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. כנגד שתי הקבוצות האלה. מגן בעדי, כנגד אלה שרוצים לקחת לי את המלכות. אתה מגן בעדי, אתה שומר עליי. אבל כנגד אלה שאומרים לנפשי, אין ישועת אלו באלוקים סלע, אתה גם מגן על כבודי ומרים ראשי. זאת אומרת, אתה מראה להם, אתה מראה להם שזה לא נכון. אתה מרים לי את הכבוד, אתה מרים את הראש שלי. בסדר?
קשה לי עם זה, כי בכל אופן דוד כל הזמן יודע שבעצם, כפי שהרב הסביר לנו, הוא האשם.
במה הוא האשם?
בכל הצרות שנופלות עליו שלום.
רגע, רגע, שנייה, שנייה, רגע, רגע. הכוונה היא כרגע כלפי הטענה של אחיתופל. שאחיתופל אומר, אתה חייב מיתה. אתה עברת על איסור אשת איש, אתה לקחת את הנכדה שלי. כלפי זה, אומר דוד המלך, אתה השם מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. כי דוד המלך ידע שאחיתופל לא צודק בדבר הזה. זה לא נכון. למה זה לא נכון? זה לסוגיה אחרת. זה לסיפור של דוד ובת שבע. אבל דוד המלך אומר, אני יודע שאתה יודע שזה לא ככה, ואתה מגן עליי. קולי אל השם אקרא, ויענני מהר קודשו סלע. אומר המלבים דבר נפלא. מה זה ויענני מהר קודשו? איפה זה הר קודשו? ירושלים, נכון? אומר המלבים, זה בדיוק הסיפור עם צדוק ואביתר שרצו לקחת את הארון שיהיה יחד עם דוד. ודוד אומר להם, תעזבו, תשאירו את זה בירושלים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחזור, אני אחזור לשם. ואם אני לא מוצא חן בעיניו, אז מה פתאום שאני אקח את הארון יחד איתי? השם הטוב בעיניו יעשה. זה מה שהוא אומר. קולי אל השם אקרא, ויענני מהר קודשו סלע. זאת אומרת, אני ברחתי מירושלים, ואני מתפלל, והקדוש ברוך הוא עונה לי מירושלים. ארון הברית היה בירושלים. עכשיו מתחיל הקטע השלישי. ופה ההוכחה, איך הוא רואה שהקדוש ברוך הוא מגן עליו. ופה זה דבר נפלא. אני שכבתי ואישנה. הקיצותי כי השם ישמחני. אומר דוד המלך, בואו נחזור ונזכר. מה אחיתופל אמר? אחיתופל אמר, אני אקח 12,000 חיילים. נבוא בלילה, נכון? דוד יגע ורפה יחד עם העם. ואז אני אפחיד שם את כולם, וכולם יברחו ואני ארוג את דוד. מה זאת אומרת דוד יגע? מה הכוונה? אחיתופל אמר לאבשלום, בטח הם גם שם ישנים. הם הרי מתים מעייפות. הם שם ישנים. אני אתפוס את דוד, כולם יברחו ואני ארוג אותו. דוד המלך אומר, אני שכבתי ואישנה. באמת זה נכון, אחיתופל צדק. אני באמת שכבתי ואישנה, הייתי יחד איתם. איך ניצלתי? הקיצותי כי השם ישמחני. הקיצותי כי השם ישמחני. הקדוש ברוך הוא ריחם עליי והאיר אותי וככה יצאתי משם. איך הקדוש ברוך הוא העיר אותו? דרך חושי הערכי ששלח שליח ואמר לדוד, אל תישן איתם. אבל באמת אחיתופל צדק. וזאת הייתה הוכחה של דוד שבאמת השם ישמחני. הנה, הקדוש ברוך הוא עוזר לי. כי אחיתופל באמת צדק. קומה השם, סליחה, ואז הוא אומר, לא עירה מרבבות עם אשר סביב שטו עליי. מה זה רבבות עם? רבבות עם הכוונה היא כל עם ישראל. זאת הייתה הרי העצה של חושי. נכון? דוד המלך, מה?
חושי,
כן. חושי הרי הציע שכל עם ישראל יבואו וזה. דוד המלך אומר, מזה אני לא מפחד. מזה אני לא מפחד. קומה השם הושיעני אלוקיי, כי הקיטה את כל אויביי לכי, שני רשעים שיברת, את אחיתופל הרגת. על זה דילגנו. כתוב שם שכשאחיתופל, כן, כשאחיתופל ראה שהעצה שלו לא התקבלה, הלך הביתה וחנק את עצמו. כן, זה ברור למה הוא חנק את עצמו, כי הוא הבין ש... הוא הבין שכנראה שניהם יישארו בחיים, דוד ואבשלום, ואז יארגו אותו. אז הוא עדיף לעשות את זה בעצמו קצת קודם. אז דוד המלך אומר, לא יירא מרבבות עם, את שני רשעים כבר שיברת. את אחיתופל כבר הרגת. מה נשאר לי מכל עם ישראל? מזה אני לא מפחד. להשם הישועה, למחה ברכתך הסלע. להשם הישועה, למחה ברכתך הסלע. זה השבח הגדול. המלבי אומר, כל זה הולך בעצם על המלחמה עם אבשלום. ודוד המלך רואה מתוך הדבר הזה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו חוזרים בחזרה, מזמור לדוד, הגמרא שואלת, מזמור לדוד, קינה לדוד, קינה לדוד. אז מה התשובה של הגמרא? התשובה של הגמרא היא, אני חוזר למקור א', אמר רבי שמעון בן אבישלום, משל למה הדבר דומה לאדם שיצא עליו שטר חוב? קודם שפרעו היה עצב. לאחר שפרעו שמח, אף כן דוד, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רעה מביתך, היה עצב. אמר שם העבד או ממזרו דלא חייס עליי. כיוון דחז עדיו שלום הוא שמח משום אחי אמר מזמור. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך אחרי חטא בת שבע. אם נתן הנביא, הנני מביא עליך את הרעה מתוך ביתך. דוד המלך פחד. מי יודע? אולי איזה עבד ישתלט לי על הממלכה, או איזה ממזר, ואז הוא יהרוג אותי. כיוון שהוא ראה שזה אבשלום, הבן שלו, אז הוא שמח. אז הוא שמח. למה הוא שמח? הוא ידע, הבן שלי לא יהרוג אותי. לכן, מה?
לא הבנתי את העניין הזה של אבשלום, שזה ממזר. סליחה.
דוד המלך חשש, הוא פחד, שמה מי שהולך לשלם לו רעה, זה יהיה עבד או ממזר. איזה מישהו? מישהו ש... סתם איזשהו מישהו, עבד או ממזר, זאת אומרת גם יש לו מידות לא טובות. ברגע שהוא ראה שזה אבשלום, הבן שלו, אז הוא שמח. כי הוא אמר, הבן שלי לא יהרוג אותי. הבן שלי לא יהרוג אותי. הפתיחה של המזמור הזה היא מזמור לדוד. בבורכו מפני אבשלום בנו. כל הבסיס לכל מה שקרה שם, זה העובדה שזה היה מפני אבשלום בנו. זה שבסופו של דבר העצה של אחיתופל לא התקבלה, אלא רק העצה של חושי הערכי, בגלל שאבשלום רצה שדוד המלך יישאר בחיים, כן? וזה שבסופו של דבר דוד ניצל מכל העניין, זה מכיוון שבאמת, באמת, זה היה מהבן שלו. ולכן דוד המלך פותח את זה במזמור. אז כל הקושי שבדבר, ועם כל המצוקה הנוראית שיש בזה, אבל דוד המלך אומר, אבל אני יודע שזה יהיה בסדר, כי אני יודע שזה הבן שלי. נכון, אחר כך קרה מה שקרה, ויואב הרג את אבשלום, אבל כמו שאמרנו, לפחות אחרי מותו של אבשלום, דוד המלך קרב אותו, בני, 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 מושך אותו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ובסוף הוא מכניס אותו לגן עדן. זה היה הבסיס לכל המזמור הזה. עכשיו, אני רוצה לקחת את זה אלינו. דיברנו על זה בהתחלה, בהקדמה לתהילים, שבעצם ההיסטוריה היא פחות רלוונטית כאן. מה שמשנה זה מה זה אומר לנו. מה זה אומר לנו? הרי אנחנו מתפללים את המזמור הזה. מה זה אומר לנו? אז כאן אני אגיד את זה בקצרה בעל פה, אתם תראו אחרי זה מי שרוצה לראות בדברים של הרב הירש. יש פה נקודה שהיא נפלאה. מזמור ג' בא אחרי מזמור ב', משום מה. במזמור ב', אם אתם זוכרות את הפעם הקודמת, במזמור ב', ראינו את מלכות בית דוד בדרגה הכי שלמה שלה. כן? כל הגויים מנסים ככה להמציא מלכות משלהם, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני נסחתי את מלכי בהר קודשי, ויש כבר מלך, דוד המלך הוא זה שהולך למלוך על הכל, ודוד המלך בעצור להם, יאללה, תפסיקו, בשביל מה לכם סתם לנסות לשחק? די, תבינו שמלכות בית דוד היא המלכות, והיא זאת שתוביל את כל העולם כולו אל השלמות שלו, תצטרפו אלינו במקום להילחם בנו. זה מזמור ב'. מזמור ג' מראה בדיוק את ההפך. הוא מראה את דוד המלך בבורחו מפני אבשלום בנו. כשדוד המלך בורח, ודוד המלך בורח, לא סתם שהוא בורח פיזית, כי מישהו מנסה להשתלט. דוד המלך בורח כשהוא יודע את מה שנתן הנביא אמר לו, וזה כל הזמן נמצא לו בראש. כן? אני חטאתי, ואני חטאתי, ואני נפלתי, וזה באשמתי. ומה עושים בכזה מצב? מה עושים? התשובה לזה היא, אומרים מזמור לדוד. ולמה אומרים מזמור לדוד? בגלל שמה שדוד המלך אומר כאן, זה... בדיוק כמו שהוא התייחס לבן שלו, לאבשלום, כן? ואמר, עם כל הדברים הנוראים ביותר שאבשלום עשה, אבל זה בני אבשלום, ואני יודע שבתור הבן שלי, זה מה שינצח בסוף, זה באמת מה שניצח בסוף, אותו דבר דוד המלך עושה לגבי עצמו, בינו לבין ריבונו של עולם. זאת אומרת, אני ביחס לריבונו של עולם גם כן בן. אני גם כן בן. וגם אני יכול לחזור בחזרה. עם כל הדברים הגרועים שעשיתי, ועם כל החטאים שחטאתי. אבל אני גם יכול לחזור בחזרה. אז דוד המלך אומר, מה רבו צריי, רבים קמים עליי, רבים אומרים, אין נפשי, אין לשועת אלו ואלוקים סלע. אבל ואתה השם מגן בעדי, כבודי אומרים ראשי. איך? חטאתי להשם. שהוא אומר לנתן הנביא. כן, יש דרך חזרה. יש, אבינו, אב הרחמן, המרחם, רחם נעלינו. אם זה רק שופט, אין לך מה לעשות. שברת, שילמת. אין פה חוכמות. אבל ברגע שזה אבא, אבא ובן, אז תמיד יש דרך חזרה. חייבת להיות דרך חזרה. זה מה שנוגע אלינו. ופה אומר הרב הירש, אני קצת הוספתי על הדברים שלו, זה לא הכל כתוב שם. ופה אומר הרב הירש, א' הוא אומר, תראה מה זה גדול אמיתי בישראל. אנשים חושבים שכדי להפוך אדם להיות מישהו גדול, אתה צריך להפוך אותו למלאך. הוא לא בן אדם. הוא מעולם לא חטא, הוא מעולם לא נכשל. הוא תמיד היה מושלם. מגיל חצי שנה הוא כבר ידע בבלי, ירושלמי וזוהר, וגמרנו, ברגע שזה ככה אז הוא מלאך ואין בכלל מה, אין בכלל מה לחשוב שהוא שייך לבני אדם. לא נכון, לא נכון, לא נכון, רואים בתנך, זה לא ככה. הגדולים האמיתיים זה אלה שגם נפלו וגם ידעו לחזור בתשובה. והם לימדו אותנו שמכל נפילה יש דרך לחזור בתשובה. זה מה שדוד המלך מלמד אותנו. ופה הוא אומר עוד דבר אחד וזה מחזיר אותנו לקריאת שמע על המיטה שכבר אנחנו באמת קרובים אליה. עוד דבר אחד. אני שכבתי ואישנה, הקיצותי כי השם ישמחני. אומר הרב הירש, זה פירוש שונה מהמלבים. מאיפה דוד המלך ידע שיש דרך לחזור בתשובה? מאיפה הוא ידע? התשובה היא מזה שאני שכבתי ואישנה, והקיצותי כי השם ישמחני. הכי פשוט הוא אומר, הלכתי לישון בלילה וקמתי בבוקר. קמתי בבוקר והייתי שהשמש זורחת. ויש לי כוחות. יש לי כוחות חדשים. הבנתי שכן, אפשר גם להתחיל דף חדש. מהעובדה הפשוטה הזאת, זה הכל. זה שהלכתי לישון וקמתי בבוקר. מזה הבנתי שהקדוש ברוך הוא נותן לי את הדרך להתרומם בחזרה. אין כזה דבר שהכל נגמר. אין כזה דבר. זה מה שהמזמור הזה בא ללמד אותנו. זה בבורחו מפני אבשלום בנו. הדגש על הבן. זה היחס שבין דוד לבין הבן שלו, וממילא היחס שבין דוד בתור הבן לבין ריבונו של עולם, האבא שלנו, זה מה שהמזמור בא ללמד אותנו. זהו, עד כאן.